נעשה את כל אלו באיזושהי יחידה שקשורה לימים הנוראים. אולי אפילו ננסה לעשות איזה מהלך כאילו של חודש אלול, ראש השנה, יום כיפור. אולי אפילו נמשיך לסוכות ושמחת תורה, נראה, בעזרת השם. טוב, בואו נתחיל. יש ספר שנקרא ספר יצירה. ספר יצירה זה ספר קבלי, הוא מיוחס לאדם הראשון, ומה שיש שם זה בין השאר כל חודש יש לו כמה מאפיינים. עכשיו יש שני מאפיינים שהם די מפורסמים, שמוכרים לכולם, וזה שם החודש, כן, והמזל של החודש, כן, שזה גם דבר שהוא ידוע ומפורסם. אבל בספר יצירה, חוץ משם החודש והמזל שלו, יש עוד שני מאפיינים שמופיעים לכל חודש, וזה האות של החודש. כל חודש יש לו את האות שמאפיינת אותו. וחוץ מזה יש גם איזושהי פעולה או איבר ש... כן, שקשור לחודש. וזה בדרך כלל זה נראה כמו איזה כתב חידה כזה, כן, שצריך לחשוב איך בדיוק, מה עושים איתו, מה המשמעות של כל הדבר הזה, מה זה בעצם בא ללמד אותנו. כמובן שהאופי של החודש, המהות שלו, היא משליחה על ההתנהלות שלנו. בעצם אנחנו צריכים לעשות בחודש הזה, מה העבודה של החודש הזה, בהתאם לאופי של החודש, אז ככה גם כן ממנו נגזרת גם העבודה, כן.
דיברת על המזלות, המזלות שיש
על בעיתונות,
וזה
המקרס
בעצם?
המורים כותב את זה לכאורה. כן, כלומר, המקור זה ספר יצירה, ויש לזה משמעות.
אתה כתב סימטאונסים, כותבים לך היום
יצירה. לא, אני לא מדבר על מה המשמעות של זה. אני מדבר על עצם המזל, אז... טוב, עכשיו, מי שמרבה לעסוק בזה, בין השאר זה אבני יששכר. אבני יששכר זה רבי צבי אלימלך מדינוב, שהיה אחד מגדולי אדמו"רי פולין, דור רביעי אני חושב חסידות, התלמיד של החוזה נדמה לי, פתוח. והוא כל חודש יש לו מאמר שמיוחד למהות החודש, וכדי להבין את מהות החודש, אז הוא מביא את ספר יצירה, את האפיונים של החודש, ועל פי זה הוא רוצה להסביר את מה המהות של החודש. אז בוא נתחיל, אל תיבהלו, זה קצת קשה, אני מפיל אתכם על ההתחלה לאתגר לא פשוט, אבל בעזרת השם אני מקווה שנצלח את זה, ובסוף הדברים יהיו בהירים ומובנים. טוב.
יש עוד דף?
לא. בספר יצירה הניסוח הוא ניסוח קבוע, כלומר זה על כל חודש כתוב המליך אות X, כן, בפעולה מסוימת, כן. אז פה חודש אלול המליך אות י, האות של חודש אלול זה אות י, במעשה, הפעולה היא מעשה, משהו מאוד מאוד כללי, וקשר לו כתר, זה גם כתוב על כל חודש, וצרפן זה בזה, בסדר, זה הניסוח הקבוע. וצר בהם, ופה מופיע המזל של החודש, צר בהם בתולה בעולם, ואלול בשנה, ויד שמאל, שזה האיבר, בנפש זכר ונקבה. כן, כלומר, חוץ מהיוד, המעשה, הבתולה, והיד שמאל, כל הניסוחים, כל שאר מה שכתוב זה ניסוחים קבועים. כמו ככה תמיד זה מתנסח, וזה בעצם המאפיינים. טוב, עכשיו השאלה באמת, מה המשמעות של כל הדבר הזה? מה זה אומר שחודש אלול הוא אות יוד, הוא מעשה, המעשה שלו בתולה, והשם אלול, כן, והאיבר זה יד שמאל.
איזה דברים יכולים להיות חוץ ממעשה?
למשל, יש שם מאחורה שרפה או משהו? למשל, חודש אדר זה צחוק, חודש שבט זה אכילה, בסדר? איברים, כן, יש קורקבן, חודש שבט זה קורקבן אני חושב, חודש אדר זה...
קורקבן.
האמת קורקבן, אין לבן אדם קורקבן.
כן,
זה עופות יש קורקבן. זה חלק מערכת העיכול של העופות. בכל מקרה...
אתה אומר שזה
איבר
בגופי
אדם? מה? אז כנראה שספר יצירה לא על קורקבן זה...
ועל אדם הראשון היה קורקבן.
מה? הוא מדבר על משהו מערכת העיכול שהוא זיהה אותו כמשהו שקיים גם בגוף האדם, אני מניח. במושגים שלנו, לאדם אין קורקבן. טוב, בסדר, אז רק בשביל לתת למה להשוות את זה. אז למישהו יש איזושהי הצעה, איזשהו קצה חוט, מה זה אומר? שחודש אלול זה חודש האות שלו היא אות יוד. שמה, מה המשמעות של זה? כאילו...
אני מעטי, כאילו, זה גם סוף, גם התחלה. האות יוד זה כאילו, ביוד כאילו אב כי אז יוד זה אות שזה התחלה של השם, וכשאתה אומר את זה, מבטא את זה, כאילו, בשם השם, זה האות האחרונה. אולי זה כאילו סוף שהוא
גם
התחלה,
בעניין
שכאילו
קבלת מחות שונה. ואיך אתה חורז בזה גם את הדברים האחרים?
אני לא
חושבתי. יונתן?
כן. יוד זה תנועתי, זה לא ייצור. זה חצי ייצור. חצי
ייצור, חצי
תנועה, וזה
קשור
למעשה,
כאילו.
מעשה של תנועה.
טוב. עוד הצעות? בסדר, אז בואו נראה מה יש לרבי צבי אלימלך לומר לנו. הנה, ליך אות יוד במעשה וצר בו אלול הוא הזמן המיוחד לתשובה. אז קודם כל, רבי צבי אלימלך אומר לנו שאלול זה חודש התשובה, וכל המאפיינים האלה הם בעצם מאפיינים של עולם התשובה.
יש לי איזה משהו.
כן.
יש איזה מושג בגימטריה של הדיות, נגיד למד זה 3, נכון? אז אם אתה לוקח כאילו זה יוצא לך 13, שזה 1. שם י' זה 1. ואמרנו מעשה, אדם צריך לעשות מעשה, צריך לעשות איזה פעולה כלשהי באלול, כי יש חזרה בתשובה.
יש פה איזה עניין של התחלה, כאילו של שוב ראשוניות מסוימת, כן זה בפעולה, זה במעשה, שכאילו יכול להתחיל איזה משהו וממשיך אותו. ביוד זה גם מסביר, כי זה התחלה של האסטרונם, או שאני לא מסביר זה למה יוד ולא א', כי יכול גם א', התחדשות.
תסגיר את השם שלך?
בתולה אבל זה יותר ראשוניות מאשר התחדשות.
כאילו
מציאות של...
בלי.
זה קרום.
כן.
יוד
זה
מצד
אחד סוף,
וגם
מצד
שני
התחלה.
אבל
בתולה
אתה לא
רואה
את זה.
לסוף, לתקופה מסוימת.
בתולה זה בדרך כלל מעבר לבגרות של ילדה. כן?
גם פה?
זה סוף בגרות הילדות.
זה סוף הילדות בתחילת
הנערות. היה עצמו את אותו תמוה. כי אני לא יודע איך זה קשור.
טוב, בוא נראה.
התשובה
היא
לעולם שלפני החטא.
מה? שהתשובה היא חזרה לעולם שלפני החטא. טוב, בוא נראה. והנה המליך אותיות במעשה וצר בו אלול הוא הזמן המיוחד לתשובה. והנה אמרו מדרש ושמרתם מותם. מעלה אני עליכם כי לא עשיתם את עצמכם. כן, כתוב עשיתם אותם בכתיב חסר, אתם. ובסוגריים פה הוא אומר... נראה דהוגשה לו דאב אל אלמם הרו שמרתם ועשיתם מצוותיי. זה כאמר אותם דרשו. כלומר, למה היה צריך להגיד אותם? האותם הזה מיותר. אז מה דורשים מאותם? אותם דורשים שמעלה אני עליכם כי לא עשיתם את עצמכם. אז זה קודם כל העניין של המעשה. המעשה זה בעצם בהקשר של חודש אלול, זה עצם המעשה, כן? זה המעשה לא מעשה ספציפי, לא מעשה פרטי. אמרנו שבחודשים אחרים יש כל מיני פעולות שהן פעולות ספציפיות. צחוק זה פעולה מסוימת, אכילה זה פעולה מסוימת. יש כל מיני פעולות שהן פעולות נקודתיות. אבל המעשה פה זה עצם העשייה, לעשות את העושה, כן? וזה בעצם התשובה, שהתשובה היא יוצרת את האדם. היא בעצם מחדשת את האדם, כאילו עשיתם את עצמכם. כלומר, זה בעצם הולדה שאדם הולד את עצמו. בתשובה, אדם מחדש את עצמו, ובעצם, באיזשהו מובן, מוליד את עצמו מחדש. הוא הופך, כן, עושה את עצמו, כן? שזה בעצם המשמעות של העשייה. שזאת העשייה הכי כללית שיכולה להיות, כי היא לא מתייחסת לנקודה, לאיזה משהו, אלא לעשות את העושה, כמו בעצם לייצר, לעשות את האדם מחדש, לחדש את האדם. וכן אמרו בעלי תשובה, מעלה הרב הקדוש ברוך הוא, כאילו עשה את עצמו מחדש. והנה חודש אלול הוא מיוחד לתשובה, ונעשים בעלי תשובה כבריאות חדשות, וכאילו עשו את עצמם. על כן יש שייכות לאלול מעשה. לצר בו וכולי, ואלול בשנה. והנה המליך אות יוד, דייקה במעשה, והנה אות יוד היא נקודה גולם ראשית המעשה. הנקודה גולם מקבלת כל הצורות. אין בספר ברית כהונת עולם, ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון את עשרת הדברים, היינו מספר 10 דייקה, שהוא מספר 10 ואות יהוד, הוא נכתב הראשון. כשרוצים לכתוב איזה אות, הנה ההתחלה, המכתב הראשון, נקודת יהוד. בעצם יהוד, יהוד זה נקודה. יהוד זה פוטנציאל. יהוד זה הנקודה שהיא הראשית, היא הנקודה של ההתחלה. למה? בגלל ש... כן, מבחינת הלכות ספר תורה, לפחות סתם, אז נקודה היא מוגדרת כיוד. כן? נקודה שרואים אותה לקלף היא יוד. כי יוד בעצם אין לה מימדים, אין לה הגדרות, אין לה אורך מסוים, רוחב מסוים, צורה מוגדרת. זה בעצם הדבר הכי 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 בסיסי, נקודה. זה יוד.
אחרי כל
אות מהאותיות. בדיוק, ואחרי זה משם, מהנקודה הזאת, אתה בא ומושך, כן? תמשוך את זה קצת לאורך ולרוחב, אתה יכול ליצור מזה ריש, כן? אתה יכול ליצור מזה וב, אתה יכול ליצור מזה גם כן היי, או כל אות אחרת, אתה בעצם מתחיל מאיזושהי נקודה, שהיא נקודת הראשית, וממנה אתה אחרי זה מושך, ולכן האותיות מבטאת את ה... את הראשית, את הנקודה, נקודת ההתחלה, הנקודה שהיא בעצם מניעה את כל מה שבא אחרי. בסדר? שזה בעצם המהלך של התשובה של אלול. שנדבר על זה יותר בהמשך, אבל ככה זה מתחבר באמת לעניין של של המעשה, אות יוד. ועל כן צער בו בתולה בעולם, כנסת ישראל דומים תמיד לבתולה שלא שלט בה עדיין שום איש, שכביכול חייבה על דודה בכל פעם משעה ראשונה כשעה ראשונה. והנה החודש הזה המיוחד לתשובה מזלו בתולה, ועל ידי התשובה נעשים כבריאה חדשה, כאילו לא שלט עליהם היצר הרע. כלומר, גם בתולה מבטאת דבר שהוא דבר בתולי, דבר ראשוני, דבר שבעצם הוא נקודת ראשית, נקודת התחלה, נקודת פתיחה, שממנה אחרי זה ממשיכים הלאה וממשיכים לחיים, כן, בעצם. ויד שמאל בנפש, יד שמאל מיוחד, מיוחדים לתפילין, על ידי מצוות תפילין, אנו מעורים תפילין דמרי אלמה שהם בשמאל כביכול.
אבא אמר,
זה חמודי
קראת.
מה?
יד שמאל
בזכר,
בזכר, כן, כמו באדם.
לא, נקבה, 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 נקבה.
נכון, אבל שוב, הזכר ונקבה זה 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 ביטוי קבוע שתמיד חוזר באיבר, כן, כל איבר בזכר ונקבה. אבל הביטוי של של השמאל, אז הוא מקשר את זה לתפילין.
איך זה, איך תפילין אומר זה התחלה ראשית?
אז הוא, מה שהוא מסביר, שעל ידי בעצם התשובה היא לעורר את האהבה ואת הקשר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם השמאל, כן, הוא מזכיר את התפילין ואת התפילין של הקדוש ברוך הוא. אני חושב שאפשר לומר על היד שמאל שיד ימין היא כוח העשייה בפועל. יד ימין, בימין עושים, בימין מבצעים, בימין מוציאים לפועל. יד שמאל זה כוח המעשה כשהוא ברמה תיאורטית, כן? יכול להיות שזה גם קשור באמת להנחת תפילין על יד שמאל, על היד הקהה דווקא. זאת אומרת, אנחנו מניחים תפילין ומבטאים את זה שכל העשיות שלנו הם לשם השם, דווקא בעיקרון של העשייה, במקום הראשוני, כן, של כוח המעשה. היד שמאל היא לא המוציאה לפועל, אלא היא מבטאת את היכולת העקרונית, כן, של לעשות ולבצע וכו', זה יד שמאל. במובן הזה, יד שמאל דווקא מתאימה לכל המהלך הזה של התשובה, שזה, כמו שעוד מעט נגדיר את זה בצורה יותר מדויקת, זה בעצם הנקודה שקודמת לעשייה, שקודמת בפועל. הנקודה של הבכוח, הנקודה של ראשית, שמה שקודם לעשייה. הוא מסכם את זה בסוף, כן, אחרי שהוא ממשיך לדבר שם עוד כמה דברים, מעתה הבין תבין את אשר לפניך, אלול בגימטריה בינה, הוא עולם התשובה. כן, אלול בגימטריה בינה, זאת הגימטריה, שזה 67. ומה שהמליך יוצר כל מבראשית אותיות במעשה, מי ששייך לתשובה, נעשה בעל תשובה כבריאה חדשה, כמו שכתבתי לאל, והנה צר בתולה בעולם ואלול בשנה, ויד שמאל בנפש זכר ונקבה, הכל הולך אל מקום אחד, סובב והולך אל קוטב התשובה ואתה תבין. טוב, עכשיו פה, קודם כל חשוב להקדים מקדמה אחת, והיא לגבי עולם התשובה. בקבלה ובחסידות, בזוהר, זוהר מחלק, מבחין בין שני סוגים של תשובה. יש תשובה עילאה, תשובה עליונה, ותשובה תתא, תשובה תחתונה. התשובה עילאה היא מכוונת כנגד ספירת הבינה, והתשובה תתא, התשובה התחתונה, מכוונת כנגד ספירת המלכות. עכשיו, זה גם מכוון כנגד שם י' כ' ו' כ', כן, בזוהר, כן, אדמור הזקן מביא את זה באיגרת התשובה. קריאים את איגרת התשובה של אדמור הזקן? יש בספר התניה, כן, קריאים את ספר התניה, נכון?
חלק השלישי, לא?
אז, נכון, אז יש שם את ספרן של בינונים, ישר ייחוד ואמונה, יש איגרת התשובה, אחרי זה יש עוד שני חלקים, יש איגרות אסרחון ויש איגרות. בכל מקרה, באיגרת התשובה, אדמור הזקן מביא את הזוהר הזה, והוא מסביר אותו, מפרט אותו. בכל מקרה, מה שכתוב שם זה שתשובה זה תשוב ה'. המהות של התשובה זה להחזיר את ה' למקומה. מה זה להחזיר את ה' למקומה? אז שם י' כ' ו' כ' הוא מכוון בספירות כנגד ה', כן, יש י' שזה מכוון כנגד ספירת החוכמה, אחרי זה ה' זה בינה, אחרי זה ו' זה שש עמידות.
מה זה שש
עמידות? זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. בעזרת השם, מי שישרוד, אז אנחנו נדבר בהמשך הרבה עוד על ספירות, אבל עכשיו אני רוצה ככה בקצרה לדבר על זה, להזכיר את זה. והי האחרונה זה מלכות. אז תשובה עליונה היא תשובה של הבינה, היא תשובה שחוזרת לעולם של הבינה. תשוב ה', תשובה זה תשוב ה'. אז יש שני ה'ים, יש ה' אחת שזה הבינה, נכון? שזה אותה שנייה ביוד כיבה, אוקיי? שזה התשובה העליונה. ויש תשובה שנייה שהיא התשובה של המלכות, שזה ה' האחרונה בשם יוד כיבה, אוקיי? מה ההבדל בין שתי התשובות האלה? התשובה העליונה, קודם כל, מה ההבדל? לדעתי חלק גדול מהעיסוק בתשובה, בכלל בעולם החסידות, הוא קשור לשתי הבחינות האלה, לא רק בחסידות, גם ברב קוק, גם באחרים, לדעתי גם הפסוקים, אבל נניח לזה עכשיו, זה בעצם סביב שני המובנים, שני הבחינות האלה של התשובה. התשובה היא לא התשובה התחתונה. זה ממש מפתח אדיר לכל עולם התשובה. אבל בהקשר הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, תשובה העליונה היא תשובת הרצון. הבינה היא עדיין כן, נחשבת במוח. כן? במוח יש חוכמה, בינה ודעת, כן? או כתר חוכמה ובינה. כלומר, זה עדיין בחשיבה, בעולם של המחשבה, של התודעה, של ההכרה, של מה אני רוצה, מה אני מבין, מה נכון, מה אמור להיות. זו התשובה העליונה. התשובה העליונה היא בעצם תשובה של הנשמה, תשובה של כוח הרצון של האדם, שאדם מחליט, אני רוצה להיות ככה וככה, אני רוצה, ולכן התשובה העליונה היא תשובה שבורת את האדם מחדש. בגלל שהאדם בעצם מוגדר על פי רצונו. כשמתחדש לאדם רצון חדש, בעצם הוא הופך להיות אדם חדש. כי הרצון הוא המנוע של האדם. האדם מתחיל מהנקודה של הרצון שלו. ולכן התשובה העליונה היא תשובה שבעצם עושה את האדם, יוצרת את האדם, משנה אותו. התשובה התחתונה, התשובה של המלכות, זה התשובה של העשייה. זה יותר התשובה שלא התנהגתי יפה, אהבתי חבר שלי, לא כיוונתי בברכה הזאת, לא הייתי בעניינים בתפילה הזאת. זה תיקונים, זה תיקוני, כן, כאילו יותר בקטנה. זה יורד לעולם המעשה. זה האופן שבו אנחנו מתקנים את המעשים שלנו. שוודאי שזה גם דבר שהוא חיוני בעולם התשובה. כן. לשנות את המעשים, לתקן את הדברים. אבל התשובה העליונה היא בעצם שדרוג של המנוע. כאילו זה תשובה שמהפכת את כל, את כל המהות, את כל הזהות של האדם. הוא הופך להיות באמת אדם אחר. כי כשהרצון של האדם משתנה, אז ממילא האדם משתנה. הוא נולד מחדש. וזה התשובה של הבינה, זה התשובה העליונה. וזאת הנקודה של חודש אלול. לפני זה, אבני שכר מדבר על זה, שהרי אנחנו לכאורה הכרענו שבתשרי נברא העולם, נכון? איפה הכרענו שבתשרי נברא העולם? אז למה הכרענו כרב לזר שבתשרי נברא העולם? מה?
קוראים
לראש השנה? ראש השנה זה לא חייב להיות קשור בתחילת הבריאה. אז מה שהגמרא אומר שזה היום תחילת מעשר הזיכרון ליום ראשון, נכון? בתפילה במוסף שראש אנחנו אומרים זה היום תחילת מעשר הזיכרון ליום ראשון, אנחנו בעצם מכריעים שזה היום תחילת מעשיך, כמו זה בראש השנה בעצם נברא העולם. עכשיו באמת לא מה שתוספות שם אומר, וזה מה שאנחנו יודעים, שהעולם התחיל להיברא לא בראש השנה, בכף ב', בכף, בכף, בכף ג', בכף, מה, למה כפה?
למה
כפה? שישי, לא, א', א', ב' נברא האדם, א' זה יום שישי. קפה, נכון, וקפה אלול התחילה הבריאה. קפה ראשון, כ"ו, כ"ז, כ"ח, כ"ט.
ואז א'
זה
יום
שישי.
איך
לא היה
אלול
מעובר
בשנה
שלנו?
אין אלול.
גם
לפני מסורת אין אלול מעובר.
לא, מעובר
זה לא היה אלול מעובר. אז גם לפני.
בסדר, לא ברור איגי.
אבל לא היה עדיין מספיק שאני ארח, זה יהיה פה.
בקיצור, אז בעצם אלול זה החודש שהוא החודש של הרצון. הוא החודש שבעצם הקדוש ברוך הוא רוצה את העולם, הקדוש ברוך הוא חושב על העולם, הקדוש ברוך הוא כביכול מתכנן את העולם, ובסוף החודש אז העולם גם כן יוצא לפועל. אבל חודש אלול, כן, זה חודש הרצון, גם בחינת הקדוש ברוך הוא, ברצון לבריאה. והרצון הזה הוא גם רצון מבחינת עם ישראל. כן, הוא מדבר על זה שם, שבעצם הבריאה היא חסד חינם. ואחרי זה, אחרי שהעולם נברא, כן, אדם עין, אדם עין לעבוד את האדמה, כן, וכולי, ורק אחרי זה אדם נוצר, ואז הוא מתחיל להתפלל, ואז ממילא הבריאה, בשלב הראשון שלה, היא בחסד. ורק אחרי זה יש גיבוי, יש, כן, זה שווה לקדוש ברוך הוא, בגלל שיש אדם שגם כן עובד, עובד את הקדוש ברוך הוא, לעובדה או לשומרה. וממילא הרעיון הזה של האשראי, כן, שהקדוש ברוך הוא נותן אשראי לעולם ולעם ישראל, כן, תתחילו בלי חשבונות, כאילו נותן את הקרדיט. ומתוך האמונה וההכרה שגם זה יגיע. אז זה דבר שחוזר בכל שנה ושנה, כן, בחודש אלול. שבחודש אלול, חודש אלול זה החודש שבו עוד לא תופסים אותנו על המעשים. עוד אין דרישה להוצאה לפועל, כן? בוא נראה אותך איך אתה מיישם את כל הרצונות ואת כל המחשבות ואת כל התוכניות וכל הכוונות. אלא חודש אלול זה חודש גם באלוקות וגם אצל האדם. זה גם בבריאת העולם וגם כל שנה ושנה. זה חודש שבעצם התביעה והדרישה זה תשובת הרצון, זה תשובה עליונה. תרצה. תשתוקק, כן, תחלום, תנסה לחדש את עצמך מבחינת התוכניות שלך, הכוונות שלך, כל הרצון שלך, כל מה שאתה מצפה מעצמך. ובעצם השמיים הגבול במובן הזה, זאת אומרת, כשהם מדברים על רצון ושאיפה, אז אף אחד לא מגדיר לך מה אתה צריך, מה, עד איפה. אלא באמת, כאילו, זה הזמן להיוולד מחדש. כמובן שאדם צריך לחדש את הרצון בדברים שהוא חושב שגם כן יש איזשהו סיכוי מסוים שהוא יצליח גם כן להוריד אותם לעולם המעשה. אבל עדיין המיקוד הוא לא מיקוד במעשה, אלא המיקוד הוא מיקוד ברצון, כן? בהתחדשות. יש מדרש שאומר, תקעו בחודש אופר, בכסל יום חגן וכו'. אז המדרש אומר, תקעו בחודש אופר, בעצם יש שתי בחינות, יש בחודש ויש אופר. ככה אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לכנסת ישראל, חדשו מעשיכם בחודש, שופר שפרו מעשיכם. כלומר, זה בעצם שתי הבחינות. זה שתי הבחינות של התשובה העליונה והתשובה התחתונה. התשובה העליונה זה תשובה של חדשו מעשיכם. זאת אומרת, בוא תהיה אדם חדש, בוא תיוולד מחדש. מודל תשע"ו, יאללה, בוא תחדש. מה אתה רוצה עכשיו לעשות אחר? לא, לא רק ברמה של המעשים, אלא איפה השאיפות שלך משתנות. ואיפה התוכניות שלך והרצונות שלך כל מה שאתה מצפה מעצמך, איפה זה משתנה? זה חדשו מעשיכם, זה חידוש, זה אדם עושה את עצמו כמו שראינו. ויש גם שפרו מעשיכם, שפרו מעשיכם זה יותר בתיקון של המעשים, זה התשובה התחתונה, זה התשובה של המלכות, שגם המעשים יהיו משופרים, שיהיו יותר טובים. באמת זה דבר מאוד מאוד מוצלח, אני חושב, ששנה, שנת הישיבה מתחילה מחודש אלול. כאילו אפשר היה לחשוב שהשנה צריכה להתחיל מתשרי, אבל זה שמתחילים את השנה באלול דווקא מאפשר ככה באלול לתפוס את אלול כחודש שהוא בעצם חודש של התחלה, שהיא פותחת פתחים, פותחת אפשרויות ומאפשרת לנו באמת ללכת על הכל, כן? כאילו לחדש הכל מההתחלה ולהשתנות, להרשות לעצמנו להשתנות ולשאוף ולחלום בלי גבולות, בלי לפחד. זה העניין של חודש שלנו. אחרי זה, כמובן, אז גם כן לאט לאט מתקדמים לכיוון של עשייה, כן? כלומר, התשובה העליונה הזאת, גם כן באיזשהו מקור, צריכה גם כן לרדת לתשובה התחתונה, כן? היא גם כן צריכה אחרי זה לרדת למציאות, צריכה לרדת לחיים. וזה בעצם המהלך, שהוא מהלך שלם, שכל מה שקורה בחגי תשרי. כן, בואו נדבר על זה בהמשך.
כן, אתה צריך לרוץ ישר לעשות סוכר
אחרי. מה? זה חלק מהעניין. כאילו, בסרט השם אני מקווה שלם. נדבר על זה. על כל התהליך הזה, תהליך שלם. כאילו, של שני ימים של ראש השנה, ויום כיפור, וסוכות, ושנה רבה, שנכון שזה גם כן יום חיתום. יש יום כיפור שזה יום חיתום אחד, יש שנה רבה שזה חיתום שני. יש אחרי זה שמחת תורה שמיני עצרת, כן. אז הכל מהלך מאוד, מאוד, מאוד מדהים, כאילו איך שבעצם זה מהלך חד שלם. החוגים מסתכל על הימים המיוחדים, כל החגים המועדים, ככל יום, כאילו כסגולה בפני עצמו, מה שיש בו וכו'. אבל יש גם מהלך, במיוחד לחגי תשרי, שזה בעצם ברצף, מתחילת אלול עד, זה מהלך אחד שרצף מתמשך. בכל מקרה, זה בעניין חודש אלול. בסדר, זה חודש אלול. חודש אלול זה חודש הרצון, חודש של בריאת הרצון, של התשובה במובן העליון שלה, במובן הרוחני שלה, של בעצם תשובת הנשמה, שעדיין לא צריך עדיין, כן? בשלב הזה לפחות. אנחנו לא נתבעים על ההורדה של זה, על המעשים, על הפועל, אלא יותר על כן, על היוד, על העשייה, על עצם ההיות. כן, זה הבחינה של בתולה, שזה דבר שהוא קודם לחיים, למשהו ראשוני, משהו תמים, כן, וכו'. זה המהלך. הערות עד כאן? הכל טוב? סבבה. אז יש לנו פה פסקה באורות התשובה. הרב קוק הרבה מדבר על העניין הזה של תשובה עליונה ותשובה תחתונה. ופה יש פסקה שהיא באמת היא קשורה למה שדיברנו. מה שהם מוטבעים לפעמים במיניות גדולות ובעניינים שבין אדם למקום, בעניינים שבין אדם לחברו, לא יקב כלל את התשובה הרוחנית. התשובה הרוחנית, כן, זה בעצם התשובה, תשובת הרצון שאנחנו מדברים עליה. זו התשובה שהיא התשובה של המחשבה, תשובת הנשמה. מה הירועי תשובה, כן. שבעצם זה דבר שהוא עומד לעצמו, כי הרבה פעמים התפיסה הרווחת היא שאם רצית ולא עשית, אז זה לא שווה שום דבר. נכון? ככה אתה חושב גם, איתן?
לא, ההפך.
אל תעזור מסוגל.
כן, אני חושב ככה.
או פתאום, נכון, בוא תראה מה רבו. קיצור, אז גם לפעמים מוטבעים בין מניות גדולות, שקשה להוציא לפועל, קשה לממש את כל המחשבות ואת כל התוכניות, לא יעקב כלל את התשובה הרוחנית. כלומר, זה לא מעמם ולא פוגע כי הוא זה בתשובה הרוחנית. וזה שאדם רוצה ומתכוון, כן, מבחינת הרצונות שלו, כן, זה לא... מדובר על רצון, כן, רצון אמיתי, לא מדובר סתם על אדם שעובד על עצמו, שמדמיין דמיונות, אלא באמת הוא רוצה. אבל הוא לא מצליח. זה שהוא לא מצליח זה לא פוגע בתשובה הרוחנית. תשובה הרוחנית היא עדיין עומדת לעצמה. וכיוון שהם מבקשים לשוב אל השם, שווים. עצם הרצון לשוב אל השם, הוא יוצר תשובה. הוא יוצר מציאות של קרבת אלוקים. כי אני רוצה לשוב אל השם. ובזה אני שב אל השם באמת. ברצון שלי, בכוונה שלי. והאדם מתחדש כבריאה חדשה. כמו שאמרנו. אדם נולד מחדש על ידי התשובה. בגלל שהרצון משתנה, אז גם האדם משתנה. והוא מישהו אחר. כן, זה מה שאנחנו אומרים, שאני לא אותו אחד, זה מה שהרמב"ם גם אומר. הוא אומר, כן, אמש היה זה שקוץ וסנוי וכו' וכו', ועכשיו הוא מישהו אחר. וזה גם אחד ההסברים לכך שזדונות נעשות כזכויות. כלומר, בעצם, כשגגות או כזכויות, בעצם יש, נוצר נתק בין האדם לבין החטאים שלו. בגלל שבעצם הוא משתנה. עכשיו המקום שבו הוא נמצא הוא מישהו אחר, מישהו היה בשעת החטא. כן.
אם הוא מישהו אחר, אז למה הבנות נהיות זכויות? הם מורות פשוט להימחק.
נכון, אז זה צריך עוד. זה צריך עוד קומה, כדי להבין למה זה הופך להיות זכויות. יש לזה כמה וכמה הסברים, גם לרקוק יש הסבר לדבר הזה, ויש הסברים אחרים. כן, זה עוד עניין. אבל כשגגות זה יותר פשוט, כן? שבעצם הוא מצליח להתנתק מהחטאים, בגלל שבעצם... יש גמרא, סוגיה בסנהדרין, בפרק בן צורר ומורה. למה אתם בן צורר ומורה? שזה כיתה? תת. לא הגעתם לשם בטח. אישתן ידינה, אישתן נקטלה. כן, דרך בן צורר ומורה, הגמרא דנה שם לגבי מצבים של גיור, כן, שאדם נידון בתור גוי, ואחרי זה יתגייר, השאלה אם הוא יכול להיענש על המעשה
שהוא עשה.
מה?
כן, כאילו
שומע, אם נגיד שבוע שבוע, אז בכלל מה? לא, כאילו מדובר על מעשים שגם כגוי עונשים עליהם, רק שהוא שינה את ה... הוא התגייר, ואז השאלה האם הוא חייב בדין יהודי או בדין גוי, כאילו איזה עונש, האם סייף, הרי בני נוח, על הכל מתחייבים בסייף. ובישראל יש, כן, למשל מי שבא לנערה מורסה וכו', אז זה סקילה. טוב, בקיצור, אז יש כלל כזה. מה?
אתה לא אומר קודם, הגיור
הוא
המעשה.
לא, בזרור שזה קרה אחרי המעשה קדם לגיור.
אז המעשה הוא חייב בתור גוי, למה זה
משתנה? בגלל שזה ביקום קודש. אני אומר את הגמרא, אישתן דינא אישתן נקטלא. זאת אומרת, בגלל שבעצם הוא עבר לתוך עולם אחר, הוא אדם אחר, אז מלא גם הנישה כלפיו היא הנישה אחרת. יכול להיות ששם יש גורמים נוספים, יש זה קשור גם כן לבייטינג וכו', אבל מה שהמושג הוא מושג ש... אדם שהוא כבר מישהו אחר, אז בעצם עכשיו מחדש צריך להתייחס אליו. ובהקשר של התשובה, אז בעצם השינוי של האדם היא משנה את הקשר בין אדם לבין החטאים שלו. כי עכשיו הוא מישהו אחר, הוא לא אותו אדם בעצם שחטא. זה התשובה, תשובת הרצון שמחדשת את האדם. עכשיו הוא כבריאה חדשה, עכשיו הוא כאילו הוא מישהו אחר לגמרי. והציצים המעשיים, כן, הוא קורא לזה ציצים, כן, כמו זה... תיקונים, כאילו עוד איזה... מה זה ציצים? ציצים זה הקישוטים, כן? הקישוטים המעשים. כלומר, עיקר התשובה מה זה? זה הרצון. הצד המעשי זה קישוט, עוד יותר טוב. כן, צ'ופר, כאילו זה עדיף, עדיף שגם זה יהיה מעשי. שצריכים לזירוז גדול לתקנם, יצפה עליהם תמיד לתקנם. כלומר, זה לא שאדם יכול להתעלם מזה, ולהגיד, טוב, אני נשאר רק בצון, אין דבר כזה, צריך להגיע עד למעשה. ויסגל לעצמו מידת השפלות ביותר כל זמן שלא תיקן איזה דבר בפועל, ממה שיש לו לתקן בדרך מעשי, וישתוקל לתיקון השלם, כן, וידע להיות בשפלות, כל עוד הוא לא הצליח להגשים את, את התיקון המעשי, וישתוקל כל הזמן גם לתיקון השלם. וממילא יבוא הדבר לידי כך שיעזרו השם ברוך לתקן הכל בפועל. כלומר, גם תהיה סייעת הדשמה, שבעזרת השם הוא גם יצליח מתישהו גם לתקן את הדברים בפועל. אבל גם כשלא נזדמן לו עדיין התיקון, בין מצד מניעות חיצוניות, מה זה מניעות חיצוניות?
מה שאמרנו מקודם,
תן דוגמה, מה זה מניעות חיצוניות? למשל, כן, הוא התפתח מהחברים. הוא החליט שהוא חוזר בתשובה, אבל ללכת עם כיפה לא מסוגל. כולם צחקו עליו, כן? או במושגים שלנו, מה? הוא רוצה ללמוד בהפסקת צהריים, הוא מפחד שכולם יגידו אליו שהוא... מה יגידו עליו?
ביידיש.
איזה קללה, איזה קללה גסה. וואו. כן, כן, וכדומה וכדומה. הוא רוצה ללמוד ביום שישי בבית מדרש, יום שישי אחרי השיעור. הוא רוצה ללמוד בהתמדה כמה שעות ברצף, אבל...
בדיוק,
חסר חיים אחרי חברים. כן, בדיוק, זה מניעות חיצוניות. או מצד מניעות פנימיות, שעדיין אין רצונות תקיף כל כך. וההסכמה לדרכי התיקונים המעשיים עדיין לא באה לו כהשלמה. כלומר, הוא רוצה, הוא מאוד רוצה, אבל כנראה לא מספיק רוצה.
גם אין פה תשובה עליונה.
יש פה, זה בדיוק הנקודה. התשובה העליונה היא לא... היא לא נמדדת על פי היכולת שלה להביא לידי ביטוי בפועל, לידי ביטוי מעשי. כלומר, בעצם המשוואה אולי המקובלת היא, אם לא הצלחת להגשים, סימן שלא רצית, ואם לא מספיק רצית, אז זה לא שווה. הרב הוא רוצה לשבור את המשוואה הזאת. זאת אומרת, לא נכון. הרצון, הערך שלו מצד עצמו. ולכן כל רצון יש לו ערך. כמובן שיש דירוג בערך הזה. זה לא, לא כל התשובות, גם לא כל התשובות העליונות הן באותה רמה. ככל שהרצון יותר חזק, אז ככה גם התשובה העליונה היא תשובה יותר איכותית ויותר משובחת, ודאי. אבל זה שלא... לא רצית מספיק עד כדי כך שזה יבוא לידי ביטוי, זה לא אומר שאין משמעות לרצון הזה כשלעצמו, כי אתה רוצה. והרצון הוא בעצם יצירה חדשה, הוא בריאה עכשיו, כל מה שאמר קודם נכון, גם לגבי רצון כזה שהוא לא מספיק חזק עד כדי יצירת שינוי בפועל. כן.
יש מצב בתשובה שהמעשים נמשכים, כאילו שהעובדים נמשכים אחרי המעשים, להפך כאילו, שאין לו את הרצון לחזור בתשובה, או שהוא עבוד, או שהוא
משתור עובד. כן, בתוך שלא נשמע, אבל נשמע.
או שפשוט עושה מעשה, ובתוך זה
עליהם משהו. אז הוא גורר לעשות את המעשה, הרצון שלו.
הוא יודע בסכר, שזה מה שנכון, אבל אין לו רצון
מעשה. כן, מי מדבר על זה הרבה, על המסלול הזה? החינוך, החינוך, נכון, החינוך בטעמי המצווה אומר שאחרי המעשים נמשכים על הלבבות. זאת אומרת שאדם, מי עוד מדבר על זה? הרמח"ל, לאיפה הרמח"ל מדבר על זה? במסילת ישרים. מה אומרים במסילת ישרים? שמי שרוצה להיות זריז, מה יעשה? יזדרז. כלומר, אם הוא יזדרז הרבה, אז הוא יהפוך להיות זריז. עכשיו פה, זה מסלול, תמיד המשל שאני מביא לזה, זה, אתם יודעים מה עושים, כשאתה קם בבוקר חורפי, יש לך רכב הילוכים, ואתה לא מצליח להניע אותו. מה עושים?
דוחפים בירידה.
יפה. אז איך זה עובד? זה עובד ככה. דוחפים בירידה, והגלגלים מתחילים לנסוע, ואז אתה מכניס להילוך ראשון, ואז כן, מתחיל, נכון מונה. עכשיו, יפה, זה ממש משל יפה.
לא מתעורר בבוקר.
האמת לא ניסיתי אף פעם, אבל ראיתי שעושים דברים כאלה.
זה קורה, זה קורה.
בקיצור, עכשיו זה יפה, בגלל ש... למה זה יפה? בגלל שקודם כל הגלגלים מתחילים לנסוע לפני שהמנוע עובד.
לפני שהמנוע עובד.
כלומר, אתה מתחיל מהעשייה, מלמטה, ו... אבל יש פה נקודה חשובה. וזה תנאי. תנאי לזה שהעסק הזה יעבוד. ומה התנאי? בדיוק. שיהיה חיבור בין הגלגלים לבין המנוע. הילוך ראשון ויש קלאץ'. נכון? כי אם החיבור הזה לא קיים, אז זה לא עוזר. זה לא יעניין. נכון? אז לכן, בסדר, אז זה גם התשובה שלי, כן, לזה שהמסלול הזה הוא יכול להיות קיים. אבל בתנאי שזה לא עשייה, כי אדם יכול להמשיך בעשייה, כן, הרבה אנשים עשו כך ולא עלתה בידם, כן, כלומר המשיכו עם העשייה, כן, מצוות אנשים מלומדה, ובעצם זה לא עורר אצלם שום דבר, וחיים חיים דתיים שטחיים, של עושים, בסדר?
באופן מכני.
כן, בדיוק. למה? בגלל שאין אצלם חיבור, החיבור הזה לא קיים, החיבור בין העשייה לבין הרצון לא קיים. ולכן...
מחפשים ליצור.
בדיוק. וזו שאלה איך מייצרים את הדבר הזה, כן? אבל בכל מקרה, המסלול היותר ראשוני זה המסלול של, לפחות שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה המסלול של תעתה. של להתחיל מהרצון, כן? לחזק את הרצון, לצעוק לאבא. להגיד אנחנו רוצים אותך קרוב וזה, ולחזק את הרצון ולהשתוקק ולשאוף וזה הדבר, זה הדבר בעצמו, כן, לא לחשוב ש ואז זה צריך לבוא לידי ביטוי, אלא נכון שאנחנו רוצים שזה גם יגיע לידי ביטוי, אבל בסופו של דבר יש ערך לרצון, לתשובה של הרצון, לתשובה הרוחנית מצד עצמה. והסכמה, כן, בואו נתחיל לתחת המשפט. אבל אם כשלא, אבל גם כשלא נזדמן לו עדיין התיקון, בין מצד מניות חיצוניות או מצד מניות פנימיות, שעדיין אין רצונות תקיף כל כך, וההסכמה לדרכי התיקונים המעשיים עדיין לא באה לו בהשלמה, נראה לי זה בהשלמה, יותר מתאים, מכל מקום, יוחז בתשובה הרוחנית בכל עוז ואומץ, ויהיה תקיף בדעתו, שסוף כל סוף אחוז הוא בתשובה, שהיא עניין יקר מכל מה שבעולם. כן, כלומר לא לוותר, כי באמת זה, יש חשש גדול שכשאדם מרגיש שהוא לא מצליח ליישם בפועל, שהוא לא מצליח את התשובה התחתונה, אז הוא מרגיש שהוא מזדייף, הוא מרגיש שזה לא אמיתי, הוא מרגיש שהוא צבוע לפעמים, שהוא עובד על עצמו, אבל זה לא נכון. כי אם הרצון הוא רצון כן, אם הרצון הוא רצון אמיתי, אז הדבר הזה הוא שווה מצד עצמו, ולכן צריך לאחוז בו בכל עוז, להמשיך לרצות, למרות שאני לא מצליח עדיין לחיות ככה, אבל אני רוצה, באמת אני רוצה. אז להחזיק ברצון הזה, כי הרצון הזה הוא יקר מאוד, כן? אומר הרב קוק, שעניין יקר מכל מה שבעולם, והרבה בתורה, במידות טובות, בחומה, בהנהגה ישרה, בכל מה שאפשר לו, כמובן שיעשה טוב, כל מה שכן אפשרותו לעשות, וישפוך שיחו בתפילה לפני קונו, להוציא אל הפועל את חלקי התשובה שעדיין לא יצאו אל הפועל. אין פה ויתור, אין פה ויתור, אין פה ויתור על העשייה. זה לא טוב, סבבה, יש רצון, תשובה רוחנית, רוחנית, הכל טוב. זה לא הכל טוב. אנחנו רוצים שזה גם יבוא לידי ביטוי במעשה. אבל מצד שני, לא המעשה מגדיר את האיכות של התשובה. זה לא עובד ככה. והרצון כשלעצמו יש לו ערך אדיר, שצריך לאחוז בו בכל כוח. ולהתפלל שלזכות גם כן להמשיך הלאה עם התשובה, להוציא אותה לפועל. בעבור עצמו, בעבור כלל ישראל, בעד כל העולם כולו, בעד התיקון הכללי של השכינה. תיקון הכללי, גם לרב פוגש תיקון הכללי. אור השם בעולם, שיהיה בתכלית השלמות, וישתוקק ושכל הנשמות תהיינה מתוקנות ונלות מזיב השכינה, וכל יסבירו טוב ושפעת חיים. אז זה בעצם המוקד של חודש אלול, וזה הנקודה שצריך להתרכז בה בחודש אלול בתשובה, כן? כמו שראינו גם בני שכר, שזה האופי, זה המהות של החודש הזה. החודש הזה זה חודש הרצון, כן? הרצון, חודש הרצון, זה חודש הרצון, רצון עליון, אבל גם רצון של האדם, תשובת הרצון, התשובה הרוחנית, ובעזרת השם אחרי זה גם כן יש שלבים נוספים, אבל זה המיקוד שלנו בחודש אלול. ומה זה אומר? בפועל.
בכוח. קודם כל לרצה, לא בכוח.
איך רוצים? איך בורים רצון חדש?
טוב, אתה לא רוצה לרצות.
אז אתה
רוצה להתאר לעצמך. אתה צריך לצייר לעצמך את המצב השלם באיזשהו מקום. כדי שיהיה לך איזו כסיפה לזה.
זאת אומרת, מה שאלישיב אומר, אני חושב שמה שיכול לעזור לנו זה תדמית. לא יודע אם זה מה שתכוונת, אבל יצירת תדמית. זאת אומרת, איך אני מדמיין את עצמי הנברא מחדש? כלומר, בעצם, איך אני מאפיין את את הזהות החדשה שלי? שזה ממחיש, כאילו זה בעצם, זה גם, זה משנה לא פשוטה. לחילוני מאוד קל לחזור בתשובה. כי התדמית היא מאוד מאוד פשוטה, כן? עם כיפה ופאות וציצית ושמר שבת וזה, כאילו המעבר הוא מעבר מאוד מאוד חד, מאוד ברור, ש... כן, זה לא בעיה לדמיין את זה, לצייר את זה. אבל בחור ישיבה זה עבודה יותר קשה, כאילו לייצר תדמית של מה? זה הרבה יותר פנימי. בדיוק, זו נקודה שהיא פנימית, זה שינוי שהוא שינוי מהותי, זה לא שינוי ש... שקל לצייר אותה תדמיתית, אבל אני חושב שבכל זאת זה אפשר, אפשר לנסות להגיע לזה. רב נחמן לימד שצריך להפוך את התורות לתפילות. מה זה אומר? מה?
ואת התפילות לתורות.
זה גם נכון, אבל מה המשמעות של להפוך את התורות לתפילות? זה אומר שאחרי ש... למדנו משהו, הבנו משהו, השגנו איזה השגה, איזה הערה שכלית. אז עכשיו אנחנו יכולים להתפלל על זה. להתפלל. להתפלל שנזכה ליישם, אבל ההבנה, ההכרה, ההערה השכלית, היא בעצם מאפשרת לנו, אנחנו מבינים את זה עכשיו. עכשיו אנחנו יכולים גם כן להתפלל לדבר הזה. והתפילה... היא בעצם באיזשהו מקום המימוש, אולי ההגשמה של ההבנה, של ההשגה השכלית. רבי נתן כתב ספר שנקרא ליקוטי תפילות. ליקוטי תפילות זה בעצם תפילות שהוא חיבר על בסיס תורות שרב נחמן אמר מליקוטי מוהר"ן. כל תורה בעצם הוא הבין מה בעצם הנקודה שרב נחמן חידש בה, ולאור זה הוא הפך את זה לבקשה ולתפילה שהוא יזכה לדבר הזה. אז אני חושב שזה...
זה גם העניין של אומרים לשם יחוד לפעמים כל מצווה בימים
שלך. לא, לא חושב. זה הכנה למצווה, זה לא קשור לזה. אני חושב שבעצם המינימום ההכרחי מבחינתנו זה באמת הנושא של להפוך את התורה לתפילה. זאת אומרת שאחרי שאנחנו מבינים שיש דבר כזה, שיצירת רצון חדש, של בריאת הרצון, של התחדשות, של תשובה עליונה וכו' וכו', אז שבהתאם לכך אנחנו גם כן ננסח תפילה לקדוש ברוך הוא שיעזור לנו להצליח, כן, במשימה הזאת, באתגר הזה, שייתן לנו כיווני חשיבה, שייתן לנו רעיונות, שייתן לנו דרכים, שיהיה לנו את הדרך, כאילו איך באמת אנחנו יכולים בפועל להתקדם למקום הזה ולעשות את זה.
ברגע שאתה רוצה להצליח למה שקורה הצלחת,
אז זה מה שקודם בעניין אמר, יש רוצה לרצות. הרוצה לרצות בעצם זה הנקודה של תפילה. זאת אומרת שאני מספיק רוצה כדי שאני יכול להתפלל על זה, אבל אני אתפלל שבעצם באמת הרצון הזה הוא רצון שהוא יתחדש. ומעבר לזה גם התפילה היא תפילה עוד כוללת סתמית, כאילו היא עדיין לא מוגדרת ולא מדויקת. אבל הדבר בעצמו הוא מאוד מאוד ברור, כאילו מה בדיוק אני רוצה. אני יכול להתפלל להשם שזכה אותי לחזק את הרצון שלי ולרצות דברים גדולים ולהאיר לי את הדרך, מה אני יכול לרצות, איזה דברים אני יכול לשאוף ולחשוף, כן? אז זו תפילה שהיא תפילה עדיין ראשונית, אבל אם אני אזכה, אז באמת אני גם כן הקדוש ברוך הוא יאיר את עיניי ויכוון אותי לנקודות שהן נקודות חשובות ומשמעותיות עבורי. שם הנקודות שאותם אני צריך לחדש בעצמי בשנת תשע"ה, ע"ו, כן, בעת הזאת. כל מיני דברים שהם דברים מאוד קונקרטיים וספציפיים, שבהקשר הזה, כן, פה זה, מתווה מאוד מאוד כללי, אבל בתוך המתווה הכללי הזה יש גם כן יישום שהוא יותר אישי ומדויק, ויותר ממה שאני עכשיו. טוב, היום בגלל שזה פעם ראשונה, אז אני אבטר לכם, אז אני לא אבקש מכם לנסח תפילות. תומך?
שפעם הבאה אני עם כוחות
לנסח. איך תומך?
אני?
כן. ישור. לא, זה נראה לך מוזר לנסח תפילה. מה?
שנזכה שיהיה לי את הכוחות שבוע הבא לנסח תפילה.
מה? אתה לא צריך נוסח.
אתה לא צריך נוסח אבל.
לא, אתה צריך נוסח אותה לעצמך. אתה שואל למה להגיד את זה?
כן.
לתת לנו רעיונות, אבל אין לכי למה.
בין הרצון למעשה.
לא, יונתן צודק, כאילו, ברור ש... אני חושב שראוי להתפלל, להתפלל על זה, לנסח תפילה. אבל רק היום אנחנו לא... לא נזכה לשמוע את התפילות שלכם, אבל...
לא, אני גם שואל, למה אם זו תפילה שלי, אז למה לנסח אותה? למה להפוך אותה כאילו למשהו מעשי?
בגלל שהפנייה שלך אל הקדוש ברוך הוא, האיכות של הפנייה שלך אל הקדוש ברוך הוא, היא תלויה במידת ההגדרה והמובנות והחיבור שלך לדבר שאותו אתה מבקש. ככל שהדבר יותר ברור לך ובהיר לך ומנוסח לך, זה כל הרעיון של להפוך תורות לתפילות. אחרי שלמדנו את התורה, אז אני יכול גם כן עם התורה לפנות לקדוש ברוך הוא, כי כבר הדברים עכשיו הם מובנים לי, עכשיו הם מהירים לי, עכשיו אני יודע מה אני רוצה. כשאני יודע מה אני רוצה, כן, כשאתה בא לקדוש ברוך הוא, אתה אומר, קדוש ברוך הוא, אני רוצה משהו. מאוד רוצה משהו. זה גם דבר גדול. כן, לא הרבה יהודים, לא כל היהודים. באים לקדש ברוך הוא באמירה, הקדש ברוך הוא, אני רוצה, אני באמת רוצה, רוצה משהו. זה גם דבר, כן? הרב הוא מדבר על התשובה הכללית סתמית, כן? זה בן אדם שמרגיש שמשהו תקוע, הוא לא יודע מה, הוא לא יודע זה, אבל הוא, כן, אם הוא יתפלל מתוך התחושה הזאת, אז הוא יגיד, הקדש ברוך הוא, לא יודע, אני בערפל, אני בערפילים, אני מרגיש שלא, לא, לא הולך, כאילו, זו אמירה מאוד כוללת. אבל האיכות של התפילה, בא לידי ביטוי בזה שהיא תפילה יותר מוגדרת ומדויקת, אני מבקש ואני רוצה רצון מאוד מאוד מוגדר ומאוד מדויק, שאני יודע בדיוק מה אני רוצה, שבזה יש הרבה מה להתקדם, כן? ככל שאני יותר חזק בדבר הזה, יותר מבין אותו, אני יכול להיות יותר קונקרטי, יותר ספציפי ויותר מדויק גם ביחס אליי, כאילו מה הקדוש ברוך הוא, מה בדיוק אני רוצה, מה הנקודה שאתה אני רוצה, שזו תפילה הרבה יותר חזקה הרבה יותר איכותית וגם אותה נשמעת.
אפשר לומר שזה בעצם ההתחלה הראשונה של לחבר בין הרצון למעשה, שכל עוד זה רצון, אז אם תמשיך להשאיר אותו ברמה של רצון ולעולם...
ודאי שזה גם נכון, זה ההסבר הפסיכולוגי להתבודדות, כן? אנחנו לא צריכים את ההסבר הפסיכולוגי, כן? אנחנו מאמינים שקדש ברוך שומע תפילתנו, אבל ההסבר הפסיכולוגי הוא שבעצם הדיבור, עצם האמירה, עצם הניסוח, עצם ההגדרה, הוא בעצם מחזק את הרצון בעצמו, מעצים את הרצון. ולכן אחרי זה גם כן אפשר יהיה יותר בקלות להביא אותו לידי ביטוי. עכשיו, זה נכון, לא רואה שזה לא נכון. אני מאמין שיש הרבה מעבר לזה, אבל גם זה נכון. שעצם ההגדרה היא מחזקת ומעצימה את הרצון, מדייקת אותו, הופכת אותו למשהו יותר נחוש וגם יותר אפקטיבי. בהחלט זה נכון.
מה שהרצון הזה כמו מה זה ביטוי? שזה עוד צעד בדרך למימוש של
טוב, שנזכה בעזרת השם. זו תפילה כללית שמוציאה ידי חובה.